הסיפור הנפלא, האקדומוס. מה זה אקדומוס? אקדומוס זהו שיר מיוחד שכתב אותו יהודי צדיק מאוד 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 גדול, שאנחנו נשמע עליו בעזרת השם בסיפור הבא. את השיר הזה, השיר המיוחד, שיר שממחיש כמה שהשם הוא גדול. יש המון קטעים בשיר שאם אנחנו נקרא אותם נראה כמה הקדוש ברוך הוא, אין לנו שום יכולת לספור, אין לנו שום יכולת לספור את המעלות של השם. ואחד מהדברים שהוא כותב בשיר הזה, שאם כל הים, כל הימים בעולם היו מלאים בדיו וכל השמיים היו קלף, לא היה מספיק מקום ומספיק דיו כדי לכתוב את הגדולה של השם. אין לנו שום השגה. השם הוא מלוא יכול אורץ כבוידוי. אנחנו קוראים את השיר הזה כל פעם בחג השבועות בבוקר, לאחר תפילה שחריס, לפני שמתחילים לקרוא בתוירה, ושרים את זה בשיר מיוחד. אקדומוס מילים ושורו יושוסו, אב לא שוקיל לא ארמון ורשוסו. וכך הוא שיר ארוך מאוד. מי כתב את השיר הזה? מתי הוא כתב את השיר הזה? אנחנו נשמע עכשיו בסיפור. מאז חורבן הבית השני, בית המקדש השני, מאז שהוא נחרב, שגלו עם ישראל מארצה, מארץ הקדושה, ידעו היהודים צרות בכל מקום שהם התיישבו, צרות ורדיפות שונות. ומתי התחיל להיות יותר גרוע לעם ישראל? כשהחלה הנצרות להתפשט בעולם. כשהנוצרים התחילו להתפשט בעולם, נצרות זה אמונה בעבודה זרה. כשהם החלו להתפשט בעולם, התחילו עם ישראל לסבול. היהודים שבכל מדינה ומדינה היו נתונים לחסדם של הגויים, עלילות רבות ושפלות העלילו הנוצרים הרשעים על היהודים, וגזירות גירוש ושמד לבנים שלהם ולהם. כל מיני גזירות גירוש ושמד למיניהם היה מנת חלקם של העם היהודי, וסבל מר סבלו במשך שנות גלותם. דם יהודי רב, המון דם יהודי, נשפך כמים על קדושת השם יזבורך שמוי. ובכל המדינות בהם התגוררו היהודים, עלו היהודים על המוקד ונשרפו באש בקדשם שמו יתברך. הם רצו לקדש שם שמיים והסכימו להישרף באש. העיקר לא להיות נוצרי, לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא. לא רצו לעזוב את השם. הסיפור של רות המואביה, סיפור דומה. היא הסכימה לוותר על הכל, העיקר להישאר עם השם. היא רצתה את הקדוש ברוך הוא, היא רצתה את העם היהודי. ילדים יקרים, לב מלאכים ושרים ביד השם. היו תקופות שבמדינות מלכו מלאכים שהקדוש ברוך הוא הכניס בליבם שהם יתו חסד לתושביהם היהודים, שהם יעשו להם טוב. בין המדינות האלו הייתה מדינה מאחורי מדבר אסיה, הסמוך לנהר סמבטיוי, רחוק מאוד. אני רק אגלה לכם מה זה נהר סמבטיוי. נהר סמבטיוי רחוק מאוד בעולם. זהו נהר כמו ים כזה, שבמשך כל השבוע הוא משליך אבנים עד השמיים לגובה, ולא שייך לעבור אותו. בשבת הנהר הזה הוא נח ולא זורק אבנים סלעים, הוא מעיף סלעים לגובה מתוך הים, ובגלל זה מסוכן לעבור שם. אונייה עוברת פתאום יחד עם הסלע לכיוון השמיים, אז זה מסוכן. מאחורי מדבר אסיה היא נמצאת. במדינה הזאת שם ליד הנהר סמבטיוי הזה, ליד הנהר סמבטיוי, אחרי המדבר הזה, מדבר אסיה, היה מלך אוהב חסד, והיהודים במדינתו ישבו בטח. איש תחת גפנו ותעינתו, לא נגזרה עליהם גזרות על ידי הנוצרים הרשעים, באשר המלך תמיד הגן עליהם, המלך תמיד אהב אותם, ולא נתן להרע להם. ביקשו היהודים במדינה זו לשב בישלווה, רצו לשבת רגועים, קפץ עליהם רוגזו של כומר אחד, כומר רשע שהיה מחשב גדול, ובכוח כישופו החל להרע ליהודים. בצאתו לרחוב היה הורג יהודים במבט עיניו, כי היה לו כוח תומה, היה לו כוח בעיניים, שיהודי שהוא היה מסתכל עליו בעיניים עם כוח התומה שלו היה הורג את היהודי הזה. היהודי הזה היה מת פתאום על ידי כוח הכישוף שהיה בו. פחד בין היהודים, והיהודים הסתגרו בביתם מאימת המחשף ששוטט ברחובות להערה להם ולהורגם. יהודים פחדו ללכת, התחבו מאחורי גדרות, מתחת לעצים. מוישי, אל תצא מהבית, הוא מגיע לרחוב עוד מעט, הוא רק יסתכל עליך ואתה מת מיד. ככה צעקו האמהות לילדים, פחדו לצאת החוצה, היה פחד מאוד מהכומר הרשע הזה, והוא דווקא היה מגיע מדי פעם לרחובות של היהודים. בוא נראה אם מישהו יצא מהבית, אני אסתכל עליו בעיניי, והבן אדם ייפול במקום וימות. והוא אהב את זה מאוד, איך שהיהודים מפוחדים, ואף אחד לא הצליח לעמוד מול הכישוף שלו, כי היו לו באמת כוחות נוראיים, כוחות כישוף נוראיים, וואי, והיה פחד. התאספו לטקס איצן נגד הכומר הזה, והוחלט לשלוח משלחת מיוחדת למלך, שתפיל תחינה לפניו, ותתחנה לפני המלך. ותקוותם הייתה, שכמנהגו תמיד, יגן עליהם המלך, גם עכשיו, מפני הכומר הזה. מאוד רצו שהוא יגן עליהם, כי הוא אהב אותם מאוד, את היהודים. כששמע המלך מעט משלחת היהודים, את רוע מעשה הכומר המחשף, שהוא הורג יהודים על לא עוול בכפם, חרה פה מאוד על הכומר, ומיד שלח את משרתו להביא לפניו את הכומר. משרת, כן אדוני המלך, לך מיד תביא אליי את הכומר. המשרת רץ מיד לביתו של הכומר והביא אותו אל המלך בפקודת המלך. הכומר הופיע מיד בפקודת המלך. המלך שפך עליו את זעמו. מה אתה עושה ליהודים? מה אתה מציק להם? מה הם עושים לך? אני אוהב אותם, שמעת? אל תעז יותר להרע ליהודים, צעק עליו המלך. אך הכומר התחיל לשכנע את המלך. אדוני המלך, הרי היהודים חוטים הם בנפשם. חוטים, באשר אין מקבלים על עצמם תורת הנצרות. ואין עוול באורגו אנשים חוטים. ככה הוא מספר על עצמו. מותר לי להרוג אותם, צריך להרוג אותם. זה לא עבירה, זה לא סתם. אנחנו נוצרים ואנחנו רוצים שהיהודים יהיו כמונו, והם לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. וכדי להוכיח את צדקתו ילדים, טען הכומר, עד רבה, היהודים רוצים להגיד שהם יותר פיקחים ממני? בוא נראה שהיהודים יבחרו מביניהם אחד שיעמוד איתי בוויכוח על דת ואמונה, ואז אני אראה לכולם שאני צודק, אני אנצח את היהודים בוויכוח, ואני מוכן לכך, המשיך הכומר. ואדוני המלך, אם אני אפסיד בוויכוח, ינתן רשות ליהודים מעית המלך לעשות בי מה שהם רוצים. אבל אם אני אנצח את היהודים בוויכוח, הרי שהמלך יגזור גזירת שמד, שכל היהודים יהיו גם נוצרים, ויעשו עבודה זרה. ויהודי שיסרב להמיר את דתו, אחת דינו למות. בטוח היה הכומר בליבו, ששום יהודי לא יעז לעמוד איתו בוויכוח. מפחד, שמא ימית אותו, כי הכומר יכול בשנייה להרוג אותו. במבט עיניו, עוד בטרם יתחיל הוויכוח, יהודי שעמוד איתו בוויכוח, הוא ירוג אותו בשנייה, והוא יראה למלך, אתה רואה אדוני המלך? תראה איזה כוח יש לי, ליהודים אין להם כוח, אני קדוש, אני הורג אותם בשנייה, והם לא מצליחים, ככה הוא יגיד, ככה הוא אמר. ובגלל זה הוא לא פחד להציע את זה למלך. לאט לאט השתכנע המלך מהכומר, והוא החליט לקבל את ההצעה הזאת. ואם באמת יפסידו היהודים בוויכוח עם הכומר, חשב המלך בליבו, אז אני יותר לא חייב להגן עליהם. אני לא חייב להגן עליהם אם הם לא ינצחו. אני נותן להם את הוויכוח. מי שינצח, ינצח, לא אכפת לי. וואי, המלך הטוב הזה שהגן על היהודים תמיד, פתאום עכשיו הוא לא יגן עליהם, הכל בגלל הוויכוח. ומי באמת יסכים בכלל לעמוד מול כומר כזה רשע, שבאמת במבט העיניים יכול להרוג בן אדם? מיד שלח המלך לקרוא לראשי הקהל והודיע להם על החלטתו לערוך ויכוח בין הכומר לחכם יהודי על דת ואמונה. והוא אמר להם, בעוד 3 חודשים אתם חייבים להביא לי פה חכם יהודי, או מפה או ממדינה אחרת, איך שתבחרו לכם. ואם החכם היהודי ינצח את הכומר, אז אני אדע שהיהודים צדקו ותעשו בו מה שאתם רוצים. אבל אם הכומר ינצח, הודיע המלך ליהודים, ויוכיח שהנוצרים צודקים, אתם תהיו חייבים להיות גם נוצרים, והיהודי שירצה להישאר יהודי יהרגו אותו. פתאום המלך התהפך, והוא הסכים לשמוע להצעת הכומר, וגזירה נוראה נפלה על היהודים. נדמים ומורשים יצאו ראשי הקהל מאת המלך. פתאום הוא התחיל להתייחס לא יפה ליהודים פתאום. מה קרה לו פתאום למלך הזה? ומה לעשות לעת כזאת? מי יהיה מוכן לעמוד בוויכוח עם הכומר הצורר הזה? הרי רק במבט עיניו הוא הורג את כל מי שהוא רוצה. התאספו כל היהודים במדינה הזאת, ועמדו בתענית ובתפילה אל השם, אנשים, נשים וילדים, והפילו תחנונים לפני השם, שיחוס עליהם וירחם עליהם, ויעביר את רוע הגזרה. התאספו ראשי הקהל היהודים לטקס העיצה, לבחור בחכם שיעמוד בוויכוח עם הכומר הצורר. התיישבו כל החכמים, מי יסכים בכלל לעמוד? העלו הצעות שונות, אולם אף אחת מהן לא התקבלה, כי הכומר אמר שמי שיצליח לעמוד מולי עם הכשפים שלי, אז הוא ניצח, ואם לא, אז הוא יהרוג אותו מיד. פתאום קם אחד מראשי הקהל והוא התחיל לדבר. הנה, מעבר לנהר הקרוב אלינו, נהר סמבטיוין, נמצאים אחינו בני מוישה. שם אחורי הסמבטיוין, אחרי הסמבטיוין. מי גר שם הילדים? גרו שם בני מוישה, קראו להם בני מוישה. הם היו אנשים יהודים, אבל צדיקים גדולים, שכל אחד מהם היה קדוש, וכל אחד מהם היה צדיק מאוד, והיה להם שם אפילו בית דין. אז האיש הזה, ראש הקהל הזה, אמר להם, הנה שם מאחורי סמבטיון, שם יש, נמצאים שם אחינו בני משה, כולם צדיקים ועובדי השם, נשלח אליהם שליח בבקשה, אולי יסכים אחד מהם לבוא אלינו, לעמוד בוויכוח עם הכומר, כי הם צדיקים גדולים. ובוודאי לא יוכל הכומר להרע לו על ידי הכישוף, כי צדיק, התורה יותר חזקה מכישוף. ואם הם צדיקים אמיתיים, הם יעמדו מול הכומר, הכומר יסתכל עליו, והוא לא יצליח. זה לא יעבוד, אז כדאי שלשלוח אליהם שליח. אוי וילדים יקרים, אבל מיד אמר ראש קהל אחר, הרי את נער סמבט יוין אי אפשר לעבור אותו בלי לחלל שבת, כי הוא משליך אבנים כל ימות השבוע, ומי שעובר שם נרגם באבנים, ורק בשבת קודש הוא נח ולא משליך את האבנים שלו, ורק אז אפשר לעבור דרך נער זה בלי להינזק. אבל יש בזה חילול שבת נורא, חילול שבת קודש. מי ירצה לחלל שבת קודש? מיד נענה רב הקהילה והוא אמר, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בסכנת נפשות. אנחנו עכשיו בסכנת נפשות, וזה פיקוח נפש, והברירה היחידה שעומדת בפנינו להצלחתנו, זה רק על ידי כך שיחללו את השבת. והרי ההלכה הפסוקה, שפיקוח נפש דוחה שבת, לכן מותר לפי התורה, לחלל שבת לצורך הצלחתנו. התקבלה הצעה על ידי כל ראשי הקהל, והוחלט לשלוח אל בני משה איש אחד מביניהם שקראו לו רבי מאיר ברבי יצחוק שץ. ככה קראו לו. למה זה שץ? שץ זה שין צדיק, שליח ציבור. החליטו לשלוח אותו שהוא יעבור את נער סמבטיוין. ילדים יקרים, באו לרבי מאיר והציעו לו את ההצעה הזאת. לא היה לו חשק בכלל. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה לא היה לו חשק? בגלל שאם הוא ילך שמה, הוא לא יוכל לחזור בחזרה. ויותר הוא לא יוכל לראות את הילדים שלו ואת אשתו. אוי ווי, הוא יותר לא יוכל לראות את כל החברים שלו. כי הוא לא יוכל לחזור אף פעם. הוא יהיה חייב להישאר שמה. מי יודע למה? כי לחזור זה כבר לא, פיקוח נפש, נכון? ללכת שם זה פיקוח נפש, אבל לחזור זה כבר לא, כי רק האיש הזה, הצדיק שיבוא לשם, הוא מותר לו לבוא, כי זה פיקוח נפש. אבל הוא לא חייב. וואי, אז לא היה לו חשק כל כך. אבל ידע רבי מאיר שץ שהוא חייב לקבל את זה על עצמו, כדי להציל את נפשות בני ישראל. ואפילו שהיה קשה עליו הדבר, כי יותר הוא לא יוכל לחזור לעולם לביתו. וואי. בכל זאת, למען הצלת בני ישראל מגזירת שמד, להיות נוצרים, הוא קיבל עליו את השליחות. עם כל הקשיים שבדבר, עמד רבינו מאיר וגירש את אשתו. הוא נתן לאשתו גט שנותנים לאישה שהיא תוכל להתחתן עם מישהו אחר, כדי שהיא לא תישאר עגונה כל ימי חייה. בערב שבת קודש, ילדים יקרים, אחר הצהריים, נפרד רבינו מאיר מבני כל הקהילה ומביתו. הוא אמר לה, ביתי, יותר לא תוכלי לראות את אבא לעולם ועד. אבא הולך עכשיו למקום אחר, לעיר אחרת. נפרד ממנה, וגם מהרבנית. והנה כולם מלאו דמעות, וכולם ליבם תפילה ליושב במרום, שיצליח את דרכו של רבינו מאיר, ותנצל הקהילה כולה מגזרה איומה זו. לאחר שנפרד רבינו מאיר גם מראשי הקהל ומרב הקהילה, יצא לדרכו שלעולם לא יחזור ממנה. ובידו מצורף מכתב, במכתב רב הקהילה, וכל הרבנים כתבו שם מכתב לבני משה, שהוא מספר להם על כל הצרה שיש להם, ומבקשים מהם דחוף שישלחו מהם איש אחד שהוא יוכל לבוא לנצח את הכומר ולנצח אותו בוויכוח הנורא. כל בני הקהילה עם כל המשפחה כולם ליוו את רבינו מאיר עד מחוץ לעיר, עד לים, ולא עזבו את המקום. הגיע ערב שבס, כולם לוקחים אותו וכבר שומעים ברמקולים גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס. אוי 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 אוי, שומעים כבר שירים ברמקולים, וכולם ליוו אותו עד לים, נער סמבטיוין. רואים איך שהאבנים מפסיקים לעוף. הוא עלה על אונייה, רבינו מאיר שץ, וכולם חיכו שם. אוי, השם יעזור שיגיע לשם איזה יהודי אחד צדיק וינצח את הכומר הזה. עוד 3 חודשים כבר הולך להיות הוויכוח הנורא. מה יהיה? אנחנו מפחדים. כולם התפללו ככה אל השם ואמרו תהילים, שיר למעלוי. יש לו עיניי לאורים יין, יבוא יזריק. ואף אחד לא חזר הביתה. הם לא הלכו לבית הכנסת. עד שכבר לא ראו אותו, הוא עשה להם שלום. כבר ראו שהאונייה שלו נהייתה כבר נקודה קטנה. כבר לא ראו אותו. אז כולם חזרו. כולם חזרו ככה בדרך ודיברו. אוי אוי ריבוינו שלא ילום גוד שבס. שהשם יעזור. שהוא יביאו לנו שם איזה צדיק, הלוואי, הלוואי. מי אמר לך בכלל שהם יסכימו? אתה נראה לך שהם יסכימו? אף אחד שם לא יסכים לבוא, כי גם הוא לא יוכל לחזור בחזרה, כי הם צדיקים.
בסדר, ומי אמר לך, למה אתה סתם שם מדבר לו? הלוואי שהשם יעזור, שכן. בסדר, הלוואי שהשם יעזור, בסדר, אבל אני חושב שאולי לא...
מה?
אתה ישר תמיד צריך להגיד דברים רעים. אל תגיד דברים רעים, אתה מדבר שטויות. לא, אני לא מדבר שטויות, כי נראה לי שהם לא יסכימו. מה אכפת לך? אולי שכן יסכימו, בואו נתפלל.
חזרו בחזרה. לבית הכנסת, רבינו מאיר, בנסיעה שלו הוא נוסע בים בשבס, והוא התחיל לדפוק לו הלב, כי הוא היה צדיק גדול מאוד, רבי מאיר שץ. התחיל לדפוק לו הלב. אני עכשיו מחלל שבת! עכשיו אני מחלל שבת! אפילו שהוא מחלל את זה כי מותר לו, אבל זה כאב לו. אבל מיד הוא התחזק. למה להיות בצער? הרי אני הולך עכשיו להציל את עם ישראל, להציל את כל העיר שלי. שהשם יעזור ואני אצליח בדרכי. איך שהוא גמר? פתאום הוא רואה שהאונייה שלו כבר הגיעה. לעיר הזאת, איפה שבני משה נמצאים.
כשהוא הגיע למקום שם, איזה יום זה היה?
שבת! אויבי! בני משה מיד ראו את זה הצדיקים, השומרים הצדיקים שעמדו שם, השוטרים הצדיקים, היו שוטרים צדיקים שם, גיבורים, והם עמדו שם, שמרו על כולם שלא יחללו שבת. פתאום הם רואים איזו אונייה מתקרבת שם. תגיד לי, מי זה נראה לך שם? תראה אונייה. אוי! אני רואה שמה מישהו יהודי, הוא מחלל שבת! חכה חכה מה שנעשה לו עכשיו. מה זה לחלל שבת? בשום פנים ואופן! רבי מאיר שץ מתקרב עם האונייה לכיוון העיר של בני משה. הוא מתקרב שם, וואי, הוא מתקרב לשם. כשהוא הגיע שם למקום, מיד תפסו אותו 2 השוטרים, הצדיקים, והם לא רצו לשמוע מה שהוא אומר.
רק שנייה, תעזבו אותי, תקראו רק את המכתב שנייה. זה רב מהקהילה, תקראו, אני לא באתי...
שקט, אתה מחלל שבת, לא רוצים לדבר איתך בכלל. אתה מחלל שבת, אסור לדבר איתך בכלל. שקט, אין לך שום זכות לדבר בכלל.
אבל באמת שבאתי, הרב שלח אותי באמת.
שקט, תבכה עד מחר. עד מוצאי שבת לא מדברים איתך. תדע לך שאסור לחלל שבת.
שום דבר לא עזר לו. הצדיקים לא יכולים לסבול שמישהו מחלל שבת. שמו אותו במעצר. שמו את רבי מאיר שץ בבית סוהר. עד מוצאי שבת. ואז נגזור את דינו.
מה זה הדבר הזה? לחלל שבת? בשום פנים ואופן.
וואי. ביום ראשון ישבו הסנהדרין בבית הדין. והביאו לפניהם את רבינו מאיר. והוא היה בפחד מלא, הוא ראה את הצדיקים הגדולים שם, הוא קיבל פחד. ואז הדיין שואל אותו, מדוע חיללת שבת? מיד הוא הוציא בידיים רועדות מהכיס את המכתב שהוא קיבל מרב הקהילה מאחורי הנהר ליד מדבר אסיה, ונתן את זה שם לדיין. ברוב פחד הוא אפילו לא נגע לו ביד, מרוב פחד מהצדקות שלו נתן לו את המכתב, והוא קרא את המכתב.
הבנתי. טוב, אתה צודק. אם ככה, מיותר היה להשים אותך בבית סוהר, זה לא הגיע לך. אתה יהודי טוב, סליחה, ששמנו אותך בבית הסוהר. אתה צדקת, זה היה פיקוח נפש, והיה מותר לך.
אבל עכשיו, אנחנו חייבים מהר להתאסף ולשאול מי רוצה באמת ללכת, לעזוב את העיר הזאת היקרה והקדושה, מבני משה, מי ירצה ללכת שם על העיר הזאת?
הם החליטו לעשות גורל.
וזהו, כי אף אחד לא רצה, הם היו צדיקים גדולים. הם לא רצו לוותר על התורה שלהם. אבל יעשו גורל וזהו. נפל הגורל, אתם יודעים על מי?
על
חיית אחד. חיית זה אחד שהוא תופר. מיד עמד החיית. הוא רק שמע שהוא יצא בגורל?
אתם יודעים מה שהוא עשה?
מה הוא עשה? הוא הסכים? בטח הוא הסכים. ישר הוא נתן לאשתו גם אותו דבר. גט, שהיא יכולה להתחתן עם מישהו אחר. והוא הסכים מיד במשך השבוע עד לערב שבת שהוא יצא לדרכו. רבינו מאיר שץ, בגלל שהוא עשה את המבצווה הגדולה הזאת, נתנו לו מהשמיים רוח הקודש לרבי מאיר שץ. בגלל שהוא הסכים לוותר על אשתו ועל כל הילדים ועל כולם, על כל המשפחות, שרתה עליו רוח הקודש ילדים. ואז הוא חיבר את השיר המיוחד הזאת, אקדומוס, שהוא נותן שבח לריבונו של עולם על גדלותם של היהודים, גודל השכר המובטח להם אם הם יעסקו בתורה. והוא כתב את הדבר הזה בארמית, הוא כתב את זה בלשון ארמית, כדי שהמלאכים לא יבינו את זה ילדים. הוא לא רצה שהמלאכים יבינו את השיר הזה, הוא לא רצה. והוא כתב את זה בחרוזים לפי סדר האלף בייז. וזה יצא הסדר מאיר ביר רבי יצחוק יגדל בתורה ובמעשים טובים, אומן וחזק ואמוץ. בערב שבת נפרד החיית מכל קרוביו ומכריו ומכל יהודי המקום. כל הנפרדים ממנו יכלו לו שיצליח בדרכו ושיזכה שעל ידו יתרבה כבוד שמיים. ואתם יודעים למי הוא ניגש אחרון? לרבי מאיר. הוא נפרד ממנו, רבי מאיר ליווה אותו עד לנהר, ואז רבי מאיר מסר לו את השיר הזה המיוחד עם החרוזים, והוא אמר לו, תעשה לי טובה, תפיץ את זה בכל העולם, שהיהודים יקראו את זה, כדי שישאר להם זכר בין היהודים, בגלל שאני יותר לא יוכל לראות אותם אף פעם. בכניסת השבת, כאשר פסק הנהר להשליך אבנים, החל החיית לעבור את הנהר לדרכו. ילדים, היהודים איפה שהכומר היה, ליד מדבר אסיה, שמעבר לנהר, הם היו בצרה, כל השבוע הם חיכו שם לראות אם השם הצליח דרכם, האם באמת מגיע שם יהודי משם מבני משה. ביום שישי כולם הלכו ליד הים, בואו נראה אם מישהו מגיע, בואו נראה. פתאום הם רואים מרחוק מישהו צועק, וואי וואי, תראה תראה, אני רואה שם נקודה מתקדמת, וואי, יומים על ימי מלך. התחילו לשיר שם והתחילו לרקוד לגובה, כל כך שמחו כולם, התחילו לרקוד ולרוץ הלוך חזור מרוב שמחה שהנה השם נתן להם את מבוקשם, וכולם קיבלו אותו בשמחה שברוך השם הסכימו לשלוח אותו, ובוודאי הוא יגיע לאחר כניסת השבת. וככה הם עומדים ומסתכלים והם רואים באמת כשהוא מתקרב ומתקרב, כשהוא הגיע יותר קרוב, אמרו, הנה זה באמת יהודי. וואי וואי, התמלא ליבם בשמחה והחלו להודות לשבח לשם שהוא עזר להם עד עכשיו, והלוואי שהוא גם ינצח את הכומר, הלוואי הכומר הרשע עם העיניים המפחידות שלו. כשהגיע החיית כולם קיבלו אותו בשירה, בריקודים ובמחולות, והרימו אותו מיד על הכתפיים, וכולם לקחו אותו לבית של הרב, והרב עשה לו חדר מיוחד, חדר קדוש עם מלא ספרים בשביל היהודי החיית. ילדים, חיית, חיית הוא צדיק? כן, שמה מבני משה, אפילו חיית פשוט למד תוירה כל היום וידע את כל התוירה כולו, והוא היה צדיק באמת מיוחד. איך שיצא שבת, מיד יצאו כמה ראשי הקהל והלכו למלך ואמרו לו, בחרנו ביהודי שהוא מסכים לעמוד בוויכוח עם הכומר הצורר, והוא לא מפחד מהכשפים של הכומר, והודיעו לו שהוא יכול לעשות לפני 3 חודשים כבר. איך ששמע המלך את הדבר הזה, הוא הודיע את זה לכומר שהוא יקדים את הוויכוח, וקבעו ליום אחד מיוחד, והמלך אמר להכין במה ענקית בתוך ביקה ענקית מחוץ לעיר, שיש שם עצים גבוהים מכל הצדדים, שם התאספו כל היהודים והנוצרים ויראו מקרוב את הוויכוח. היהודים יעמדו בצד הזה והנוצרים בצד הזה, באמצע יהיה במה, והמלך יישב שם ליד הבמה, והכומר והיהודי הזה החכם, ובוא נראה מי ינצח שם באמת, ובוא נראה מי באמת ינצח, ילדים. וואי, באותו יום שקבעו השרים והיועצים וכל גדולי המדינה, כולם הגיעו לשם על המקום, וכל העם התייצבו מצביב, והכומר והחיית עלו על הבמה. הכומר הסתכל על החיית, שהוא הלך עם כזה קסקט פשוט, חליפה קצרה פשוטה, יהודי נמוך, פשוט כזה, עם זקן לבן גדול. הכומר הסתכל עליו בלעג ובבוז, והסתכל עליו עם העיניים המחשפות שלו, העיניים המפחידות שלו. הוא מסתכל עליו חזק, והיהודי מסתכל עליו בחזרה, והוא לא מפחד ממנו בכלל. יהודי צדיק באמת, כל כולו מלא קדושה וטהרה. הוא נמצא עם הקדוש ברוך הוא עכשיו, הוא לא מפחד מהכשפים. הוא מסתכל על הכומר בחזרה והוא לא בורח. והכומר מסתכל עליו חזק, והכומר לא מבין למה הוא לא מת. זה לא מצליח פתאום, זה לא עובד. אולי אין לו בטריות בעיניים? מה קורה לו? נגמרו לו הבטריות? נגמר לו כוח הטומאה? כן, כוח הטומאה לא יכולה לעמוד בפני כוח הקדושה, ילדים. וזה היה יהודי קדוש אמיתי. והכומר מסתכל עליו חזק ומתפוצץ מזעם שהוא רואה שזה לא עובד פתאום. והוא אמר למלך, תשמע אדוני המלך, אל תדאג. הוא ראה שהוא לא מצליח להרוג את היהודי, אז הוא אומר, יש לי רעיון אחר. אני אעשה פה עכשיו משהו שהמלך כל כך ייהנה וכולם יתפוצצו. מה אני אעשה עכשיו? אני עכשיו יראה למלך איזה קוסמות, כי אני קוסם אמיתי, אני מחשף. אני אעשה איזה משהו שהיהודי בחיים לא יצליח לעשות כזה דבר, ואז אני אפוצץ אותו והוא יראה שהוא לא מצליח. ואז הוא אמר, אדוני המלך, אני עכשיו הולך להראות לך משהו, ואתה תראה לפני שאני אעשה את הוויכוח. אני אעשה משהו שכל מי שיראה את זה ישתומם למראה עיניו. וואי, כולם רצו לראות מה הוא יעשה. ליד הבמה עמדו שם 2 אבני ריחיים, אבנים ענקיות כאלה עגולות, אבני ריחיים כבדות וגדולות. לקח הכומר עם הכוח הכישוף שלו את 2 האבנים, הרים אותם לגובה וזרק אותם
הרים אותם על הכתפיים על הבמה, ובכוח זרק אותם לאוויר, ועל ידי כישוף הוא עשה שהם יישארו לעמוד באוויר, והתגלגלו להסתובב ככה אחד ליד השני, כמו שתוכנים חיטים. כולם רואים את זה, וואי, 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 תראו מה שהוא עשה. איזה כוח יש לו הכומר הזה. תראו מה זה, איזה כוח כישוף. אמרו הגויים ומנינו, יש, יש, וואי, היהודים לא ידע כלום, וואי, וואי, איזה יופי. תראה איך שהמלך מתרגש. תראו איך שהמלך מתרגש, איך שהוא רואה את זה, והיהודים מתפוצצים, אין להם שום דבר. ככה אמרו הגויים ביניהם, וכולם רואים את זה.
ואחרי זה הכומר אמר לחיית, בוא נראה את השיער, אתה גם משהו, שהמלך ייהנה. רק אני יודע לעשות כאלה דברים למלך. בוא נראה אותך.
החיית. לא מתגאה כמו הכומר, לא מרים ככה כמו שוויצר את הראש ללמעלה, מסתכל על הכומר ככה עם עיניים מושפלות, ואומר לכומר, הנה, מסביב כולם רואים פה כאלה עצים גבוהים מאוד, נכון? יש רחבים וגבוהים כל כך, תבחר לך אתה, כומר, אני נותן לך לבחור, או שאני כופף עם הכוח שלי עץ אחד על הבמה, אני כופף אותו על הבמה, עץ כזה שמן ורחב, או שאני כופף אותו עד שהוא יגיע לארץ, ואתה תתקרב ותחזיק בראש של העץ שהוא לא יעוף בחזרה. בוא נראה אם תצליח לתפוס אותו שהוא לא יעוף בחזרה. או שאתה תכופף את העץ לארץ ואני אחזיק את זה שהוא לא יעוף בחזרה. מה אתה בוחר לך?
כל היהודים מסתכלים.
וואי 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 וואי. מה באמת? מה הוא יודע לכופף עץ כזה רחב שמן? איך הוא יעשה את זה? מה באמת? מה הוא לא קסם? הוא צדיק. אז איך הוא יעשה את זה? זה כוח של קדושה. בוא נראה.
והכומר ככה אמר, הוא חשב בלב שלו, היהודי בכל מקרה לא יצליח לעשות את זה, הוא סתם משגע בנעליים. בוא נראה, אני רוצה לראות שהוא יכופף. אמר, אתה יודע מה? קודם כל בוא תראה לי שאתה מכופף. תכופף את העץ הזה, בוא נראה כזה רחב שמן, ואז אני אסכים להחזיק את זה, אין בעיה.
וואי. ירד החיית מהבמה, והרים את העיניים לשמיים, ונשא תפילה ליושב במרום שיצליח ויקדש שם שמיים. והוא ניגש לאילן הגבוה ביותר והעבה ביותר. הוא בבת אחת, עם היד האחת, כופף את העץ הזה, והוא כופף על הבמה, עד הארץ. ואז החיית אמר לכומר בקול, בוא מהר עכשיו אתה, ותחזיק בבקשה את העץ הזה, הוא גבוה מאוד, תחזיק את זה חזק שזה לא יעוף בחזרה, כמו שהבטחת.
וואי, הכומר פתאום רע. אוי, חבל שהתחלתי עם כזה איש, לא ידעתי מי זה פה. בהתחלה ראיתי שאני לא מצליח להרוג אותו. וואי, מה זה פה? יהודי קדוש הביאו לי פה. אני מתחרט, חבל שהבטחתי את זה. אוי, זהו, אין לי ברירה, עכשיו אני חייב, כי אחרת כולם יראו שאין לי כוח. וואי, כנראה יש לו כוח של קדושה שאני לא מצליח לעמוד מולו. וואי, הוא ניגש ולא היה לו שום ברירה. הוא חייך, הוא עושה כאילו שהוא מחייך. אבל באמת כאב לו בלב, מה לעשות? והוא הלך בין הקהל כשהוא הגיע אל העץ, והוא התחיל לתפוס את זה בראש. הוא רצה להחזיק את זה חזק, אז הוא התיישב על זה כזה. הכומר התיישב על העץ חזק, שזה לא יעוף בחזרה, כי זה עץ כבד, זה יכול לעוף תוך שנייה. מי החזיק את זה בינתיים? החיית. איך שהכומר החזיק את זה חזק, הוא חשב שהוא מחזיק את זה. החיית מיד עזב את היד שלו מהעץ, והעץ עף בחזרה לגובה, יחד עם הכומר. אוי ביי, אוי ביי! ירד עם הכומר, וזה הכניס את הכומר לאיפה? בתוך שתי אבנים הריחיים שהסתובבו שמה, וכולם ראו איך שנהיה פה רסק כומר. לא מוכרים כזה שהוא קופסה בשום סופר. רסק כומר, לא מוכרים את זה בסופר. אוי ווי. והכומר נטחן ונטחן. היהודים ראו את הניסים והנפלאות שהשם עשה להם, להיניהם. התחילו להגיד הליל ולשבח להשם, והנוצרים מיד הורידו את העיניים שלהם מבושה. איזה יהודים כאלה מזבנים, אני חוזר הביתה, איזה בושות, שלא יראו אותי, אני מתחבא מאחורי הגדר. הם חזרו הביתה מבושות, והמלך מיד אמר לבטל את הגזירה של השמד, ובאותו מקום הוא אמר, עכשיו אנחנו ראינו שהיהודים צדקו, ומי היום והלאה אף אחד לא יצליח שום נוצרי לגוע ביהודים. יש להם אמונה טובה, והשם ברא את העולם ולא יעזור להם שום דבר. אוי ובוי, מי שיגע ביהודים, צפוי לעונש מוות.
יהודים חזרו הביתה בריקודים ושירים, חזרו הביתה בשמחה עם שירים וריקודים, ולקחו את החיית על הכתפיים ושרו לו איי. שרו לחיית וגם בשביל, שרו גם לחיית וגם לקודש ברוך הוא, וכולם מיד לקחו אותו לבית של הרב, עד שהכינו לו בית משלו, ואחרי זה עשו סעודה מאוד גדולה. כל היהודים הגיעו לסעודה, והרב אמר לכולם, אתם רואים, צריכים להגיד תודה רבה לשם. אין לנו עכשיו לעשות קורבנות. כל אחד שילמד עוד שעה תורה ועוד שעה תורה, זה יהיה הקורבנות. וגם החיית אמר לכולם, כדאי לכם להיות צדיקים, ללמוד תורה. ופתאום החיית הוציא מהכיס שלו, מה הוא הוציא? את המכתב הזה עם החרוזים. והוא אמר לכולם באמצע הדרשה, את זה כתב החבר שלכם רבי מאיר שץ, הצדיק הזה. הוא קיבל רוח הקודש וכתב את השיר המיוחד הזה לשם, כמה שיש להודות לשם. ובגלל זה באמת ילדים ביום מתן תורה לפני קריאת התורה נוהגים לקרוא את זה, נוהגים לקרוא את המילים הקדושות האלה, את החרוזים האלה. קוראים לזה אקדומוס מילים, אקדומוס מילים ושורו ישוסו. זה הסיפור המיוחד. שיהיה לנו הרבה הרבה הצלחה.